טוב, אחר צהריים טובים. אז השיעור היום מוקדש רק לפרק ז', אל תדאגו. שבוע הבא, שלושה פרקים. כבר בסוף הזמן, צריך לוודא שלא יהיה אפק, אז אווירת סוף קורס, אז... טוב. בסוף פרק ג' נשארנו בצריך עיון. איך יכול להיות שהנבראים... לא בטלים במקורם במציאות ממש לדבר השם שמחייב ומהווה אותם בכל רגע ורגע מאין ליש. בפרק ד' אנחנו הסברנו שיש שני כוחות ששותפים בבריאה, זוכים? גבורה דאצילות, שעניינו זה שם אלוקים להגביל, לצמצם ולהסתיר את כל דבר השם שמחייב ומהווה, וזה הכוונה הפנימית של הפסוק כשמש ומגן הווה אלוקים. כמו שעל השמש יש מגן שכביכול מונע ממנה לחמם את העולם יותר מדי, כך על שם הוויה חסד האצילות, יש גם את שם אלוקים המגן ומונע מהארת שם הוויה להעיר בעולם בגלוי יותר מדי, ולכן זה הסיבה שהבריאה לא בטלה במציאות, כי יש גם חסד האצילות וגם גבורה האצילות, נכון? והפעולה של שם אלוקים היא הכרחית, כיוון שאם הנביאים מרגישים את מקור החיות שלהם, אז הם היו מתבטאים למקור לגמרי, ולא מרגישים כלל את מציאותם. כמו כן דיברנו על זה שצריך לדעת שהצמצום, למרות שהוא פעולה שנובעת מהגבורה, הרי יש בה איזשהו מימד אדיר של חסד. כי בלי הצמצום לא הייתה לנו שום יכולת של מציאות, של עולם עצמי, של עצמאות. לא היה עולם, לא היה אפשרות לקבל שכר, לפעול, לעשות שום דבר, ולכן מאחר במגמה של הצמצום, אולם זה צמצום, אבל התכלית, המטרה, המשימה של הצמצום זה להוות את העולם, כלומר, שתתאפשר מציאות של עולם בכלל, אז גם פעולת הצמצום היא נחשבת חסד גדול, וזה כוונת הפסוק, עולם חסד ייבנה, כלומר, העלם, העובדה שיש העלם, עולם ישון אסתר, היא בחינת חסד שמאפשר את הבנייה של העולם, עולם חסד ייבנה. איך אומר? וזוהי בחינת גבורה כלולה בחסד, כפי שראינו לישון בעל התניא. ולכן העובדה שספירות החסד והגבורה האלוקיות מאוחדות ביניהם, אז זה מהווה הוכחה לאחדות השם, ודיברנו על זה פעם שעברה, לא ארחיב על זה כרגע. עכשיו, לכאורה היה ניתן לחשוב שהעמידות הללו של הקדוש ברוך הוא הן מציאות נפרדת ממנו. ולכן, שאלה? ולכן מדגיש בעל התניא, לא, הן מאוחדות איתו יתברך. ולכן רק, ועל רקע זה הוא חוזר בעל התניא לבאר את הפסוק, בתחילת הספר, וידעת היום, כן, בשמיים, אם אני צריך לדחת, אין עוד. כאילו, למה הרישה של הפסוק, שאין לשווי העולקים, למה זה הקדמה לכך שהמוח והלב, ושבתה לבדך צריכים להפנים את הסיפה שאין עוד? זאת אומרת, בעל התניא, שהכוונה בין עוד, שאין דבר נוסף חוץ מהקדוש ברוך הוא. אין אפילו גורם או שליט או סמכות אחרת שתפעל הקדוש ברוך הוא, אלא כל המציאות כולה זה אך ורק הקדוש ברוך הוא. כלומר, משמעות הפסוק היא שלא רק שאין עוד בורא או כוחות נוספים חוץ לקדוש ברוך הוא, אלא שאין עוד מלבדו, אין עוד שום מציאות מלבדו, אין עוד מלבדו ממש, נקודה סיון, נקודה יל, הקדוש ברוך הוא הכל, הוא נמצא בכל מקום, הוא נמצא בכל זמן, ואם תקשו אודות העניין של האסתר, כבר דובר שהאסתר רק לגבי הנבראים, מצידנו, בגלל יכולת החלת הכלים המצומצמת שלנו, ואז בהמשך הוא גם בא לתניא שולל את ההשוואה בין הערת הקדוש ברוך הוא להערת הנשמה והגוף, ראינו שהמשל לא דומה למשל, עד כאן, יאללה, פרק ז', בסדר? פרק ז', כותרתו ייחוד העילאה וייחוד התתאה. בחלק הראשון של שער ייחוד ואמונה, שזה בעצם פרקים א' ו', אמרנו שבעצם פרק ז' לא בורים הוא סיום של החלק הראשון, לא התחלה של החלק השני, התשובה היא כנראה גם וגם, בא לתניא להסביר את אחדות השם באופן כללי. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים, דבר השם מחייב ומהווה את כל הברואים, בכל רגע מאין ליש, ובשל כך הנבראים, איך אומר, בטלים במציאות לגמרי לדבר השם ורוח פיו, כפי שכתוב בסוף פרק ו'. ההתהוות המתמדת של העולם בתוך מעשה בראשית, זה היסוד שמבאר לנו איך הקדוש ברוך הוא המצוי היחידי, באופן כזה של אין עוד מלבדו. ועכשיו בפרק ז', בא לתניא מעמיק לבאר מהו עניינו של דבר השם שמהווה ומחיה את הנבראים. כלומר, מה הדרגה שלו, מה היחס שלו לעצמות האלוקית, כפי שהיא בעליונים, כלומר, למעלה מכל עניין של התהוות או לפני השתלשלות. ובעצם, החל מפרק ז', וכן החלק השני של הספר, כי פה בשער יחוד מונח פרק ז' והלאה, בעצם בעל התנא מתחיל לפתוח אותנו, לחשוף אותנו לסוגיה נוספת לא אגיד ככה, נגיד לרובד נוסף בסוגיה של אחדות השם. כלומר, מלבד זאת שהקדוש ברוך הוא המצוי היחידי, הנבראים הם גם כן חסרי ערך וחשיבות לגביו. כלומר, תפיסת המקום כביכול למציאות של הנבראים, היא מתחילה בדרגות התחתונות ביותר של השתלשלות, בעולם העשייה. כלומר, בעולם היצירה או הבריאה של הנשמות המלאכים אין את הקושייה. רק פה, בעולם הזה של העשייה, יש את הקושייה הזו. ולכן הכוונה כמובן היא לספירת המלכות. אבל בספירות העליונות, הכתר, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נתחות יסוד, אין את הקושייה הזו. בספירות הללו ראינו את זה כבר בתניה. כל הממש כלא חשיבי. כן? לא חשיבי. כלומר, אין להם שום ממש, הם לא נחשבים בכלל. ודווקא על רקע זה מגיע הביאור מהו התוכן של שתי דרגות הייחוד שנזכרו בשעה הספר. ייחוד העילה ויחוד התתה. אז ייחוד העילה הוא בפסוק שמע ישראל, אדוני אלינו אדוני אחד, והייחוד התחתון הוא במילים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בואו ניתן פה הקדמה לשני אופני הייחוד הללו. אז בעל התניא מסביר שסיבת כל הצמצום וההסתר על החיות האלוקית ביחס הנבראים, זה כדי שיתממש רצונו של הקדוש ברוך הוא שתתגלה מלכותו. גילוי מלכות, בטח גילוי מלכות השם יתברך, אפשרי, רק אם תהיה מציאות של נפרדות מהקדוש ברוך הוא, שלא יכול למלוך. כלומר, אם למלך יש 100 בנים, הוא לא יכול להיות המלך שלהם. מה יכול להיות? אבא שלהם. גם אם יש לו 10,000 בנים, כי היה לו הרבה נשים, הוא עדיין לא מלך. הוא ראש תא משפחתי. כי הם לא נפרדים. יש כזה ביטוי, אל מלך בלא עם. כלומר, מלך לא יכול למלוך על בניו וילדיו, הוא יכול למלוך על נתיניו. פעם בא יהודי שיקור לטיש של רבי מאיר הגדול מפר משלן. ואז הוא התחיל ככה להגיד לו, הלו, רבנו, התבלבלת. הוא אומר לו, ווס, מה? אתה יושב על הכיסא שלי. כאילו, הוא אומר, הוא הרבה ולא רב מאיר. הוא אומר לו, למה אתה אומר ככה? הוא אומר, כי אליהו הנביא בא אליי בחלום בלילה, ואמר לי שאני הרבה ולא אתה. אז רב מאיר אמר לו, חלום לא אמיתי. הוא אומר לו, איך אתה יודע? אמר לו, מאוד פשוט. אם אליהו הנביא באמת רוצה שאתה תהיה רבה, הוא לא צריך לבוא אליך בחלום. הוא היה צריך לבוא ל-30,000 חסידים בחלום, להגיד להם, תעזבו את רב מאיר ולכו לאותו יהודי. הוא הרבה. ואם הוא בא רק אליך, אז אני לא דואג. עכשיו, זה סיפור עמוק מאוד. כי הרבה אומר, אני לא מי שאני. כלומר, כל מי שאני זה מצד ה-30,000 חסידים, שהם אלה שהכתירו אותי לרבה. כלומר, מה שנותן כוח למלך, מה שהופך אותו למלך, זה לא מה שהוא חושב, אלא העמך, הנתינים. יש איזשהו יהודי שהוא הקים מדינת אכזיב, שמעתם עליו אולי? כן, הוא קנה שטח בחוף אכזיב, הוא אמר, הוא המלך, הוא שם שם דגל, יש שם מטבע, יש שם זה, כן, והוא הנשיא מדינת אכזיב, הוא מלך מדינת אכזיב. אוקיי? האם הוא חבר באום? האם... למי הוא משלם מיסים, אוקיי? נקרא לזה ככה, אוקיי? זה לא מה אתה חושב שאתה, זה מי הולך אחריך. זה משהו אחר, וגם זה, אם הנתינים לא מקבלים את זה, אז מה? אם הנתינים לא מקבלים את זה. למה זה זה בתורשה? דיברנו על זה בסוף פרק ב' בספר התניא. תסתכל סוף פרק בספר התניא, מבוא שהרב שטיינזלץ יסביר על ההבדל בין עצם הנשמה ללבושים של הנשמה. שהלבושים כן עוברים מאבא לבן. אבל הוא ככה חזר מהים הדבר. יש רבנים שהם מאוד מאוד גדולים, והבן שלהם מחליף אותם, והחסידות לא... רוב החסידים הלכו עם מישהו אחר. לא חסר, לא חסר. עד היום זה קורה. אוקיי? ויש כאלה שהם ממש ממש לא בנים של אדמו"רים. הם באו מלמטה, והם הפכו לאדמו"רים יותר מכל האדמו"רים היום. כאילו, זה נבוא, בא מלמטה. זה לא עניין של איזה. אז אני חוזר לעניין. כדי שהמלכותו יתברך תתגלה, הוא צריך בעצם לייצר מציאות, לברוא עולם או מהות, עולמות, שיכולים להמליך אותו. כלומר, עולמות, עולם שכביכול נפרד ממנו. והדבר הזה אפשרי רק בעולמות הבריאה, היצירה והעשייה. כלומר, עולמות שיש בהם קליפות, שיש בהם הסתר פנים, שיש בהם היעדר ראיית מלכותו יתברך בעיני בשר. עכשיו, כמובן שבעולם הבא יותר קל להיות אותו, בעולם הסתר קשה אותו, אבל ודאי לא בעולם האצילות, כי האצילות זה אצלו. באצילות אין הסתר, אין מסך, הכל זה הוא יתברך. נכון, לא, הנפרד זה מצידנו. הנפרד זה במבט שלנו. גם עולם העשייה הוא מאוחד בקדוש ברוך הוא כמו עולם האצילות. אבל מצידנו יש, יש, יש הבדל. העמידה, הספירה שמהווים את העולמות, נפתים את ברך, זה עולם עם גדרים וגבולות, זמן, עבר, הווה, עתיד, זה עולם עם גדרים של מקום, צפון, דרום, מזרח, מערב, למעלה, למטה. ולכן זה נקרא ספירת המלכות, כי זה מה שאפשר בזכותה הקדוש ברוך הוא יכול להיות מלך בפועל. ולכן השם שמאיר בעולם המלכות, בספירת המלכות, זה אדנות, כלומר שהוא אדון הכל. להדגיש שגם כאן במלכות יש, גם במלכות יש שם הוויה. אבל שם הוויה הוא מוסתר על ידי שם אלוקים. ניתן דוגמה. אמרנו ש הגדרת המציאות של שם אדנות זה כאן ועכשיו, נכון? זה למעלה למטה, צפון דרום, מזרח מערב. נכון, זה הגדרת המציאות. יש לנו, ובעצם במילה אחרת, תגידו קוביה, מה זה קוביה? מה הגדרה המתמטית של קוביה? כל קוביה, לא משנה עכשיו כזה גודל או כזה גודל. כל קוביה לעולם תהיה מורכבת מ... שנצייר על הלוח, נעזור לכם, אוקיי? מה? תעזור לי בציור? הסתבכתי? נכון, משהו כזה? תעזור, תעזור פה. זה טעון סיפור.
כן, לא, לא.
פעם ידעתי.
כן, ככה. אבל אז...
משהו כזה. בכל מקרה, הגדרה המתמטית של קוביה היא מאוד פשוטה. אתם יכולים לסמוך עליי. שש פאות, צפון, דרום, מזרח, מערב, למעלה, למטה. שמונה נקודות, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. נדגים את זה על זה, נכון? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ו-12 קווים. למה 12 קווים? 4, 4, 1, 2, 3, 4. נכון? בחיי. בסדר, כבר הסברנו על זה. נכון? אז בואו נסכום את הכל. אמרנו, הגדרת קובייה זה 6 פאות, 12 קווים, 8 נקודות. כרמל, כמה זה 6 ועוד 12? 18 ועוד 8? פשט. יודקי בבקה. כלומר, כל הגדרת המציאות היא יודקי בבקה. המשנה הסנהדרין אומרת, פרק ג' משנה ג', המשחק בקובייה, הרי זה פסול לעדות. משחק בקוביקה. כאילו, משחק עם שם הוויה, זה לא צחוק. לא צחוק. ולכן, במידות העליונות, החסד, גבורה, תפארת, נצח עוד יסוד, בעצם המידות, הספירות שקודמות לספירת המלכות, לא שייך בהם בכלל הגדרה של מקום ושל זמן. ולכן, אם לא היה ספירת המלכות, לא היה שום אפשרות להגדיר זמן ומקום בעולם בכלל. כלומר, העולם עצמו, אם הוא נטו לגדרים, גבולות, משוואות של טבע, הוא לא יכול להיות מספיק כביכול רחוק או מספיק נפרד מהקדוש ברוך הוא. ואז אם הוא לא מספיק רחוק או נפרד ממנו, אז אין שום אפשרות להמליך את הקדוש ברוך הוא. כי מי יכול להמליך? רק מי שהוא לא, רק מי שהוא רחוק ממנו. או מי שהוא מרגיש שהוא רחוק ממנו. ולכן בעולמות העליונים, מאיר שם שם הוויה. היה ובביה, הוא למעלה מהזמן, לא שם אדנות. עכשיו באופן כללי אפשר לומר, לגבי שני האופנים של הייחוד, שייחוד עילאה, ייחוד העליון, הוא מבטא את הביטול שקיים בעולמות העליונים, כלומר, בעולמות האצילות. כלומר, זה ביטול הבריאות. ביטול שנובע מגילוי שם הוויה, בלי שם אלוקים, בלי צמצומים, בלי מסכים, כן, בלי מחיצות, בלי מסכות, בלי מסכים, כן, וכולי. ייחוד תתאה, אבל מבטא את אופן הביטול של הנבראים בעולמות בריאה יצירה עשייה. וזה ביטול שנובע מגילוי שם אדנות. כך משמע לכאורה בתחילת פרק זין, אבל בהמשך הפרק, זה פרק לא קצר, כעברתם עליו, מתברר ששני הייחודים, גם העליון והתחתון, הם נובעים מהעובדה שגם אחרי הבריאה, מידת מלכותו יתברך, ממשיכה להתייחד עם עצמותו יתברך. ובשני אופנים, גם באופן של ייחוד עליון וגם ייחוד תחתון. ייחוד עליון, כלומר שם אדנות, מתעלה, ומשתלב באיזה שם? למדתם את זה, נכון? מתעלב באיזה שם? בשם הוויה. כמו בשבת שיש עליית העולמות. כלומר, שם עדנות העולמות, בריאה, יתירה, עשייה, מתעלים לאצילות לשם הוויה. זה מה שנקרא בספרים, בסדרים הספרדים, רואים את זה יותר, שזה י' א' ק' ד' ו' נ' ק' י'. תחליפו את ה' ב-ה'. כן, יש לי פה. י' ק' ו' ק'. ופה יש לי א' ד' ד' נ' י'. בסדר? ייחוד התתאה, כלומר זה ייחוד הפוך, זה ייחוד שנובע בעצם מהגילוי של שם הוויה, איפה? בתוך שם עדות במציאות. ואז מה הייחוד של זה? זה הפוך. א', י', ד', ק', א', י', ד', ק', נון, ו', י', ק', א', ד', נון, י', ואז יש לי י', ק', ו', כן, בסדר? עכשיו, בייחוד העליון כל העולמות בטלים במציאות שלהם לקדוש ברוך הוא. בייחוד התחתון הביטול הוא לא מוחלט. כי מידת המלכות היא בורת את העולם. כלומר, העולם תופס מקום מבחינתה. אז אומנם הוא בטל למלכות, אבל זה לא ביטול של כל המציאות ממש. כלומר, יש עולם, מתוך העולם אני מבין שיש קדוש ברוך הוא. כמו אברהם אבינו. שמש, השמש זה אלוקים. היא שוקעת, אז הירח, אז הכוכבים, כן? יש מנהיג לבירה זו. כלומר, במציאות, כלומר, מתוך העולם הוא מסיק שיש אלוקות. כלומר, הנבראים מרגישים ישות נפרדת. אבל יחד עם זאת, הם בטלים למקורם. כלומר, הם בטלים מספירת המלכות, וזה ייחוד התחתון. העולם קיים, הוא ממשי, רק כשהוא בטל הקדוש ברוך הוא. אבל כאשר מתבוננים איך מידת מלכותו התברך, המלכות, כלולה בקדוש ברוך הוא, איך שם עדנות בעצם כלול בתוך שם הוויה, אז מורגש שאין בכלל עולם הזה, אין עולם, הכל זה אלוקות, אלוקות זה הכל. ואז כאשר מתבוננים הפוך בתוך העולם הקדוש ברוך הוא, זה הפוך, אז זה לא אלוקות זה הכל, אלא הכל זה אלוקות. שאלה מנקודת היחס. אם אלוקות זה הכל, אז נקודת המוצא זה אלוקות. אם הכל זה אלוקות, אז נקודת המוצא היא הכל. אני אקריא לכם מאמר קטן של הרבי, אחרון של פסח. כאילו, שבי בעצם, בגלות יש שביעי של פסח ויש שמיני, האחרון של פסח, תשט"ז, 1955. מאמר פילי, כמה שורות אני מקריא. היינו גם הנשמות היותר נעלות שהגיעו בעבודתם להבנה והשגה באלוקות. הנה כל זהו בהתחדשות, זה כמו אברהם אבינו, שהרי הנחתם הקודמת היא הישות, כלומר יש עולם הזה, אלא שעל ידי עבודתם הגיעו לאלוקות. וכמו אברהם אבינו שהכיר את בורו, הרי הסדר היה בזה שממציאות העולם הכרח את האלוקות. יש שולחן, יש כיסא, יש מזגן, ומתוך זה מבין שקדוש ברוך הוא שמהווה את השולחן, המזגן והכיסא, בסדר? ולהיות שההנחה הקודמת, כלומר נקודת המוצא הבסיסית, הוא עניין המציאות, ורק מזה מגיעים לידיעת האלוקות, הנה גם אחרי זה שעל ידי העבודה מגיעים לידיעת האלוקות, הרי אינו מופרך ההנחה הקודמת חס ושלום. כלומר, אם אתה מגיע מהעולם הזה לאלוקות, אז גם כשאתה באלוקות, לא מופרך שעדיין יש עולם הזה. אמנם, שימו לב לביטוי, בנשמות שנבקע עליהם הפרגוד האצילות, כמו משה רבנו עליו השלום. הוא אומר פה גם, וכמו כן בנשיאי חבד, גם אצל אדמו"רי חבד, שהם יותר מאבות. הנה אצלם הוא כמו אשר אלוקות בפשיטות. כלומר, נקודת המוצא זה אלוקות, עכשיו הם צריכים להתייגע ולהתאמץ ולהבין שיש גם מה? שיש עולם הזה. כאילו זה הפוך, כמו שלנו יש סדר מוסר, סדר חסידות, הכנה לתפילה כדי להגיש לקדוש ברוך הוא, הם צריכים סדר כדי לתרגל ולהבין שיש עולם הזה. כאילו לראות נשיונל ג'אוגרפיק, כדי להבין שיש עולם הזה. מה אתה אומר? אז תגיד לי, מה יותר חשוב, שבת או יום טוב? בוא נראה. זה בעצם ההבדל בין אלוקות זה הכל, כלומר כל העולמות מתעלים. זה ההבדל בשבת, מה קורה בשבת? שבת זה עליית העולמות, הכל מתעלה. אלוקות זה הכל. אין מלאכה, אין כלום, הכל, מה שהכנת זהו. הכל זה אלוקות. אלוקות זה הכל. יום טוב זה הפוך, יום טוב זה ייחוד התתא. הכל זה אלוקות, לכן מותר כלומר בשבת התחתונים עולים לעליונים, הדנות להוויה. ביום טוב העליונים עולים לתחתונים, לכן אין איסור של יציאה מחוץ לתחום, נכון? אין איסור של טלטול, מותר אוכל נפש, חציו לשם, חציו לכם. שוב פעם, אני אומר, ההבדל בין הייחוד העליון לתחתון הוא רק מצד הנבראים, הוא לא מצד הקדוש ברוך הוא. לגבי הקדוש ברוך הוא כמובן, כל המסכים, כל הקמי כלא חשיב, כל הצמצומים, זה לא מזיז לו, נכון? ועכשיו נוכל להבין יותר טוב את העולם, או להבין איך העולם בעצם לא פועל שום שינוי בקדוש ברוך הוא. ואפילו לא שינוי בדעתו. לכאורה אפשר לומר שבריאת העולם הוסיפה משהו אצל הקדוש ברוך הוא, נכון? קודם הבריאה הוא לא ידע שיש עולם, ואז הוא ברא עולם, נתפסה לו ידיעה, יש עולם. אבל למען האמת, כפי שקוראינו בפרק ב' בספר לקוטי אמרים, בתניא, ידיעת הקדוש ברוך הוא אלא כידיעת האדם, כן? כי הקדוש ברוך הוא המדע, נכון? הוא היודע והוא הידוע. אצל האדם, הדעת מיוחדת איתו, בשביל אומר הרמב״ם, אחדות מורכבת. כלומר, שני דברים שמתחדים ביד. הקדוש ברוך הוא, אחדות פשוטה. הוא המדע, הוא מה שאנחנו יודעים אותו, הוא היודע, וגם הוא הידוע. ולכן הוא בדעתו דבר אחד, אז זה לא שני דברים מיוחדים, לא משהו שלייחד ביניהם. זה כמו הבדל בין איחוד לאיחוד. איחוד, לקחתי שני קרשים, חיברתי עם מסמר, מה יש לי פה? שני קרשים מחוברים. לקחתי שני גושי פלסטלין, הרבבתי, מה יש לי פה? גוש פלסטלינה אחד. זה ייחוד. הפקמינה לשירת שבת קודש, כן? ערב שבת, כרך סוף. יא יסוב נועם שבת, אה? הוא מתייחד, לא מתאחדת, אלא מתייחדת. כן? יש מחלוקת בגרסאות. אני אומר, לא מתאחדת, אלא מתייחדת. אני לא רוצה ייחוד, מה אני רוצה? לשם? ייחוד, קודשא בריך הוא שכינתו, לא רוצה ייחוד. ממשלת אחדות, אז יש לך ימינה ומרץ, ימין ושמאל. אבל ניכר שזה ימין ושמאל. ממשלת ייחוד, המלוכה והממשלה, למי ולמי, כן? הייחוד והיירה, זה משהו אחר לגמרי. צובעים, אין צובעים, זה משהו אחר. טוב. עכשיו, מכיוון שהקדוש ברוך הוא יודע את העולם בידיעת עצמו, ולא בתור תוספת מאוחרת, אז לא שייך לומר שבריאת העולם פועלת בו שינוי כלשהו. כלומר, את האחדות האלוקית הפשוטה אנחנו לא מסוגלים להבין בשכל אנושי. אבל אפשר, רצוי וראוי להאמין בצורה פשוטה, באמונה של למעלה מהשכל. כמו שאנחנו לא יכולים להשיג את דעת הקדוש ברוך הוא. בסדר? אנחנו כן יכולים להאמין בו. ולכן פה עכשיו, בחלק השני של הפרק, בעל התניא מוצא לנכון להרחיב באחד מתפיסות היסוד של האמונה, ובפרט על פי תורת החסידות, שמה שהסברנו, שלא משנה מה קורה פה, זה לא מחולל שום שינוי בקדוש ברוך הוא, נכון? בידיעתו ידווח בעקבות הבריאה. אז פה זה פותח פתח למה שהרחבנו בפרק ממחת וממתת בלקוטי אמרים, על סוגיית הצמצום. נכון? דיברנו צמצום כפשוטו, ולא כפשוטו, זה חזרה קצרה. אז באמצעות זה, בעצם בפרק ז' בתניא, זה אחד המקומות הבולטים שאדמור חסידי דוחה, שולל את השיטה של המתנגדים. כותב במפורש, כן, ולא כדאי אחפות השם, לדעת הטועים. כן, חכמים בעיניהם, זה ביטוי ככה, הם חכמים אבל בעיניהם, כאילו שטועים. כן, שהם טועים. הוא אומר, זה טעות, לא בכוונה, אבל הם טועים במעט הצמצום כפשוטו. אנחנו עוסקים פה באחד הסוגיות היסוד, אולי הסוגיה הכי יסודית של אמונה יהודית, תורת הקבלה בפרט, בטח החסידות, שבעצם כל תורת קבלה תריז על הקדוש, שנזכר עם השיעור הכללי של הרב בני, הם עוסקים בשאלה אחת, איך יש קשר בין האינסוף לבין הסוף? פועל יוצא, איך זה בא לידי ביטוי, בתורה ומצוות, כי זה רק עולמה של הכוונות וכו'. העריז על הקדוש מסביר שלשם כך, כדי שיהיה קשר בין הסוף לאינסוף, היה צמצום. כביכול, הקדוש ברוך הוא, כדי שהוא יוכל לברוא עולמות רוחניים או גשמיים, אז הוא בעצם יצר מציאות, דיברנו על זה בקצרה, כלומר יצר חלל, חלל עגול, שזה חלל, מה יהיה פה עם התוש אם השם יחפר בעדנו, אוקיי? ופה זה אינסוף ברוך הוא, ופה זה חלל, מה יש בחלל? מקום פנוי, יש צמצום, הוא צמצם את האלוקות מפה. עכשיו מה המחלוקת? האם בתוך המקום החלל יש אלוקות או שאין אלוקות? אם זה צמצום כפשוטו, פה יש אלוקות, פה אין אלוקות. אם זה צמצום לא כפשוטו, כמו דעת החסידות ובעל שם טוב הכסף בעל נתניה, אז יש פה אלוקות בדיוק כמו שפה, רק שפה לא רואה, זה שקרה צמצום לא כפשוטו. דיברנו איזה צמצום באור או במאור, זוכרים? לא נרחיב על זה כרגע. עכשיו, אז כדי שקדוש ברוך הוא יוכל לברוא את העולם, הוא חייב ליצור איזושהי מציאות של עולם של לשון הגבלה גבוהות וגדרים. ולכן הוא צמצם את עצמו. הסוגיה הזאת היא מאוד משמעותית, זה השורש המחלוקת בעצם בין המקובלים ללא מקובלים, אבל בכל מקרה, לאחר דעת החסידות ובעל התניא, הצמצום הוא לא כפשוטו, וגם זה רק באור ולא במאור. ולכן אחרי הצעת החלל הפנוי, הקדוש ברוך הוא יציל אור שחודר לתוך כן, הצעיר הזה בכל זאת. שחודר לתוך החלל, זה נקרא קו, שבתוכו יש מהות אלוקית שנקראת אדם קדמון, אם שמעתם עליו, או אק. כן, מה למדתי? כן, אתם לומדים את זה עם הרב אלחנן או... מעולה, אוקיי, נכון. אבל ההצלה היא בצורה של עיגולים, בצורה של יושר, בצורה הדרגתית. שנכנס ויוצא, נכנס מה שגם מתה ולא מתה, נכנס, נכנס ויוצא. ומבלדי הערה הזאת, כל העולמות והנבראים היו בטלים לאור סוף ברוך הוא. וזה כוונת המשכתו בתיקוני זוהר, בתיקון נ"ז, בדף צדי א', לית אתר פנוי מיני. אגב, דף צדי א', גימטרא, י' א', הווי עדנות, צדי א', ככה אני זוכר את זה תמיד. אוקיי? לית אתר פנוי מיני, כלומר, אין מקום שאין בו קדוש ברוך הוא. לכן אומר בעל התניא שתי סברות, למה אי אפשר לומר שהצמצום הוא כפשוטו. א', הקדוש ברוך הוא לא מוגבל באותן הגבלות שחלות על הברואים, על הבריאה, נכון? ולכן לא שייך לומר עליו שבהתחלה היה במקום אחד, ולאחר מכן הוא עבר למקום אחר. כן, וסברה שכל ישר, כן, סברה הגיונית מאוד. ומה הסברה ההוכחה השנייה? כלומר, אם אתם אומרים שהצמצום הוא כפשוט, או... אז מוכרחים לומר שידיעתו את הנבראים, כלומר את הבריאה, זה דבר שהוא נוסף עליו יתברך, ולא חלק ממנו. יש אותו ויש את הבריאה. ואז כאשר הוא יודע את העולם או מנהיג את העולם, כביכול התחדש ונוסף בו משהו שלא היה מקודם. וזה סותר את האמור לאל, מה שאמרנו שהוא המדע, והוא יודע והוא הידוע. וזה נכון, וזה סותר בפסוק, אני הוויה, לא שניתי, ואתם לא חליתם. אז ממילא, לית אתר פנוי מיני. כלומר, יש אתר שפנוי מיני. אם צמצום כפשוטו, אז פה, בתוך החלל, זהו האתר שפנוי ממנו יתברך. ולכן, בתהליך הצמצום האלוקי, לא היה סילוק של האור, כלומר, סילוק, הוצאת כל האור, אלא תהליך של מיסוך, הייתי אומר, העלמה, כן. כלומר, שיש אור, ובמצעות, כאן זה מיסוך השעה, אני לא רואה מה יש, יש אלוקות, אבל אני לא רואה את זה. ולא מדובר בצמצום אחד, יש פה סדרה ארוכה, יש פה, זה כל כתבי אריזה, מה שנקרא אחרי הצבא, שיעור ד' וכולי, נדבר על זה. אוקיי, תהליכים ארוכים של עיגולים ויושר ועקודים, נקודים, ברודים, עתיק, עריך, הבא, אימה, זב ונוק. וכולי, אור פנימי, אור סובב וכולי. ואפילו הדומם, הנחות, הוא מקבל את החיות שלו ממש מורם סוף ברוך הוא, שמחייב ומהווה אותו כמו שאמרנו לאל. אז עד כאן בתמצות רב, פרק ז', מה שאני מבקש מכם, בשבוע הבא, פרקים ח', ט' וי', זה שבת ישיבה, נכון? המחי, עוד סיבה להישאר. אוקיי, פרקים ח', ט', י', ואז בעצם יהיה לנו רק עוד שני שיעורים, ח' ת' י', אחרי זה שיעור על י' א' ב', ואז נעשה לסיום ולסיכום, בעזרת השם שנזכה ושנחיה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.